ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף א', בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו עשיית כלים לא כפי המתוכנן. איך משלמים? תנו רבנן, הנותן עצים לחרש לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל. ספסל ועשה מהם כיסא. רבי מאיר אומר נותן לו דמי עציו. האומן הזה קנה את הכלי בדרך שינוי. רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה. זאת אומרת, הסכום הפחות. וזה גם ראינו במשנה. ושמי שמשנה, ידו על התחתונה. ואם היציאה יתרה על השבח, אם ההוצאות היו גבוהות מהשבח, נותן לו בעל העצים ייתן לו את השבח. ומודה רבי מאיר, אם נתן עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כאור, אין כאן שינוי, רק הוא עשה עבודה פחות איכותי או תוצאות פחות איכותיות. ספסל נאה ועשה ספסל כאור. אם השבח יתר על היציאה, נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו דמי השבח. וכאן אנחנו מעלים שאלה שיעסיק את הגמרא עד לעמוד הבא. הנושא, הגמרא שואלת, כך כתבנו בשוליים, יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח סמנים על הצמר? אני חושב שזה קצת מופשט, ותוך כדי הלימוד השאלה הזו יתבאר. יש אפשרות גם להסביר השאלה הזאת, יש שבח סמנים על הצמר, האם רואים את השבח כדבר נפרד מהצמר או לא? הגמרא, איבא אלהו, יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח סמנים על הצמר? רש"י הוא מביא ביטוי מקביל, אני מתכוון לרש"י, ארבע שורות מראש העמוד, יש שבח וכו', כלומר חזותה מילתא היא עולב מילתא. הגמרא שואלת, היחידמי, מה הם הנסיבות שמביא אותנו לשאול את השאלה הזאת? וכאן אנחנו בגמרות המסומנות משתמשים בצורת משולש, ובשוליים כתבנו ניסיונות לפענח מהי השאלה. אז אתם יכולים לראות ש הניסיונות האלו ממשיכים עד שורות הרחבות. אנחנו מספרנו עד חמש אפשרות, רק להבין על מה מדובר. ממשיך הגמרא, אי למה תגזל סמנים, אדם גזל חומרי גלם, סמנים בדרך כלל היו מצמחים, שורשים, הוא גזל הדברים האלו, ודקינו ותרניהו. תרניהו, תף ושין מתחלפות, זה להשרות. הוא גזל את הצמחים, את חומרי הגלם, והוא קטש אותם, ואז ישרה אותם במים, זה יוצר צבע, וצבע בהן. ואותו גזלן צבע צמר שלו עם הצבע שהוא יצר. אז השאלה פה, האם יש לשלם עבור השבח שהשביח הצמר, האם הוא צריך לפצות את בעל הסמנים? בסכום השפחת הצמר או לא. הגמרא אומרת אין כאן שאלה טייפוק לי משום דקנינו בשינוי, הוא לא ישלם את את שווי ההשבחה, אלא הוא ישלם את העלות של אותם חומרים גולמיים, כי מעבר לכך הגזלן קנה אותם בכך שהוא שינה, הוא קטש אותם והשרה אותם ויצר מהם צבע. אז מה השאלה? לא צריכה תגזר סמנים שויים וצבא בהור, מי? מדובר בגזלן שגזר צמר מוכן והוא צבא, הוא השתמש בצבע שהוא גזר. מה הדין לגבי הפיצוי? יש שבע סמנים על גבי צמר, אמר לי הב לי סמני דשקלתינו. האם אומרים ש אני משתמש בלשון של רשי מקודם, חזות המילטה, השינוי בנראות הוא דבר שנחשב כמעט, כמעט ממשי, ולכן הנגזל יכול לטעון תביא לי את הסמנים שאתה גזרת ממני, או דלמה אין שבח סמנים אגבי הצמר, ואמר לי הגזלן יכול לטעון לך גבי ולא מדיין, משלך אצלי כלום. הגמרא דוחה, אמרי ואין שבח סמן על גבי צמר מי מס ימלא לת לך גבי ולא מידי, ואם תגידו שאין שחזות עליו מלטה היא, שהנראות הוא לא דבר שנחשב, בכל זאת האם הגזלן יכול לדחות את התובע, את הנגזל, באמירה אין לך משלך אצלי כלום? נאמר לי שהנגזל יכול לענות תב לי סמני תפסתינו, תביא לי את, 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 את הצבע שאתה הפסדת, אתה איבדת אותם, אתה צבעת את הצמר שלך, איפה הסמנים שלי? תחזיר לי אותם. אלא להך גיסה אין שבח סמנים על גבי הצמר, ואובי שלומילי, מזה שלא מתחשבים בצבע שנצבע הצמר ככלום, אז אנחנו אומרים הגזלן צריך לשלם עבור הצבע שהוא גזל. עוד יאמר יש שבח סמנים על גבי צמר, ויאמר לי והגזלן יכול לטעון המנחי כמח, הנה הצבע שלך מונח בפניך, שקלינו, קח אותם. הגמרא שואלת בתמיה, שקלינו? במה שקלי? איך הוא ייקח אותם? בצפון? על ידי סבון? צפון עבור עם עביר השווה לא עביר. הסבון הוא מעביר את הצבע, אין כאן השווה, אין כאן החסרת הגזל, אלא הכה במאי עסקינא, כגון דגזל צמר בסמנים דחד, הגזלן גזל צמר וסמנים צבע של מישהו, וצבעי להו צמר ואנחנו סמנים, ואותו גזלן צבע אותו צמר שהוא גזל באותם סמנים, וכמה עדר לניהלי לצמר, והגזלן מחזיר לבעל הצמר צמר כשהוא עכשיו צבוע. יש שבע סמנים אגבי הצמר וכמה הדלי סמנים וצמר, האם אומרים שיש שבע סמנים על הצמר, ובכך הוא מקיים מה שמותר לו להחזיר, הוא יחזיר את הצמר ואת הסמנים. עוד דרמה אין שבע סמנים אגבי צמר וצמר מהדלי סמנים לא מהדלי, אומרים שלא מחשיבים את הצבע שנספג בצמר כמשהו נפרד, ולכן אם הוא מחזיר את הצמר הצבוע הוא בעצם מחזיר צמר אבל לא מחזיר סמנים. אמרי, אם זה השאלה, יש כבר תשובה, טייפוק לי דאייקר לי ניהלי בדמי. מה השאלה בכלל? אם הוא גזל סמנים בנפרד, וצמר בנפרד, והוא, הגזל הזה צבע את הצמר, הוא השביח את הצמר, כשהוא מחזיר את זה לנגזל, הוא דווקא מחזיר לו יותר ממה שהוא לקח ממנו. לא צריכה, דזל צבע, צבע הכוונה שווי של צמר צבוע, צמר צבוע נהיה זול, והשבח לא מגיע לדמי לשווי הסמנים שהיו בנפרד מקודם. אז אי אפשר להגיד שאין כאן בעיה, הרי הוא מחזיר דבר יקר יותר, כי צמר צבוע הוא ירד בשוק. ואיבה התאימה, כגון שצבע בהו קופה. יש פירושים שונים מה זה קופה. פירוש הראשון שמובא ברשי הוא בעל חי, קוף. מה קרה פה? הוא גזל קוף וסמנים וצבע את הקוף, שזה לא מייקר. אז אם שאלת מקודם, אין כאן שאלה, הרי הוא יחסיר לו דבר יותר יקר, לא כן. אז ונשאל השאלה, כמו שאנחנו היינו במספר 4, אם יש 7 סמנים אגבי צמר, וכשהוא מחזיר את הצמר הצבוע הוא מקיים את הדין שמחזיר את הגזילה, או אומרים שאין 7 סמנים אגבי צמר, ובסך הכל אם הוא מחזיר את הצמר הצבוע הוא מחזיר רק הצמר, הסמנים הוא לא מקיים בזה החזרת הסמנים. רבינה אמר, אישה חמישית, רק להעלות מה היא ההתלבטות, מה השאלה. אז רבינה אומר, אחרי מה הסכינן, כגון דצמר דחד וסמנים דחד. ורש"י מוסיף את העיקר פה, אנחנו לא מדברים בכלל על עניין של גזר, אלא מדובר פה בצמר של אחד והסמנים של מישהו אחר, וקעתי קוף וצווה לו צמר בהנח סמנים, ובא קוף והוא עשה את הצביעה. יש 7 סמנים אגבי צמר, גם עלי הב לי סימני דגבח לי. האם אומרים שיש 7 סמנים על הצמר וההוא שנלקח ממנו או שהשתמשו בו בצבעים שלו הוא תובע אותם? עוד יומה, אין 7 סמנים על גבי צמר, גם עלי לת לך גבי כלום. או אומרים שאין 7 סמנים על גבי צמר, וזה לא נמצא אצלי שום דבר משלך. תשמע, אנחנו מביאים מקור בעניין עורדה, וכתוב בגד שצבו בקליפי עורדה ידלק. צריכים לשרוף את הבגד, הרי כולם יודעים שפירות עורדה הם אסורים בהנאה. כאן הוא יצר צבע מקליפי פירות עורלה. על מה? מה רואים מכאן? חזות המילטה היא שנראות איך דבר, איך שדבר נראה, הצבע הוא נחשב דבר ממשי, אחרת לא היינו סופים את הבגד. אמר רבה, הנאה הנראה לעיניים עשרה תורה. הייתי אומר במילים אחרות, וזה גם מופיע במפרשים, שאנחנו לא יכולים ללמוד מעולה, כי זה גזירת הכתוב. התורה בפירוש אוסרת בעניין עולה דבר שנראה לעיניים. רש"י כאן אומר, הנראה לעיניים מראה בעלמה אף הפי שאין בו ממש, כגון נר וצבע. אז לפי רש"י, נגיד לקצה השני, הנאה מראה בעלמה זה לא נחשב דבר שיש בו ממש, מה שכן בעולה לא לומדים משם, כי זה גזירת הכתוב. דתניה, וכאן הגמרא מביאה את המקור לדברים האלו. ערילים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה, כי כתוב לא יאכל. מניין שלא יהן ממנו ולא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר, תלמוד לומר וערלתם עולתו את פריו, ערילים לא יאכל, ערילים לא יאכל, לרבות את כולם. בגמות המסומנת אתם יכולים לראות שעיקפנו שלושה מילים בסוגריים, וזה בגלל שהעיקר הדרשה שבא לרבות את הצבע והדלקת הנר, זה מתחילת הפסוק, וראתם עולתו את פריו. תשמע, בכל אופן אנחנו ממשיכים למצוא מקור שיכול להכריע באופן כללי מה ההגדרה של חזותה. תשמע, וכאן אנחנו מביאים מקור בעניין שביעית. בגד שצבעו בקליפי שביעית ידלק. אומר רש"י, שביעית אסור לעשות סחורה בפירותיה. בקליפי פירות, כמה ולא קליפי עצים, דעצים אין שביעית חלה להם. כדלקמן, זה בעמוד ב', דסתם עצים להסקה ניתנו. אז קדושת שביעית לא חלה עליהם. מה שאנחנו רואים שהבגד ידלק, מה זה אומר לנו? שוב פעם, שחזותה מילתה היא. הגמרא שוב פעם דוחה שאני הטעם דמקרא, תהיה בהווייתו, תהיה, זאת אומרת גזירת הכתוב, ואנחנו לא יכולים ללמוד משביעית. דהיינו, בשביעית התורה אוסרת הצבע, אבל זה לא אומר שבשאר תחומים חזותה מילתה היא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רבה רמי, וכאן אנחנו נתייחס למבנה, לסימונים. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים צורת בית וגם פס כפול. רבה מעלה סתירות בין מקורות בעניין אחד חזות המילתה, ושתיים עצים יש בהן קדושת שביעית. זה מה שהבלטנו, רבה רמי והמילה תנן עם פס כפול. הגמרא, רבה רמי, תנן בגד שצבעו בקליפי עולה ידלק, על מה? חזות המילתה. כאן אנחנו לא מתייחסים לדחייה של הגמרא. תוספות מאיר שמה שראינו בעמוד הקודם, הדחייה של המקור של עולה כמלמד על חזות המילתה, מי שדחה את המקור הזה זה הרבה. כאן אנחנו גורסים רבה, ולכן לפי רבה המקור של עולה מלמדת שחזותה מילתה היא. ועל זה ורמיני אנחנו מעלים סתירה לזה ממקור הבא. המקור הבא, הנושא שלו זה תומת אוהל בעקבות רביעית דם. רביעית דם זה שיעור רביעית דם מן המת, מתמה באוהל. בגמרות המסומנות יש גם שימוש בסוגריים, אפילו נוכל להגיד סוגריים תוך סוגריים. בשוליים תחת עץ לכוכבית כתבנו טעם הסוגריים, הסתירה מופיע בסיפה. בתוך הסוגריים, סוגריים מעוגלות, בתוך סוגריים אלו הגמרא מיישבת שתי הדעות שנראה אותם בגמרא. אנחנו נתחיל ונדלג לראות מיד את הסתירה, ואחר כך נתייחס לשאר הדברים. רביעית דם, ואנחנו מדלגים, נבלעה בכסות, רואים, ובאי דם מן המת נבלע בבגד, והוא אחר כך הכניס את הבגד לבית. והשאלה פה, האם יהיה כאן תומעת אוהל? אז רואים, צריכים לברר אם מתקבסת הכסות ויוצא ממנה רביעי דם, תמי. תיינו, הבגד הזה נבלע בכמות דם, שאנחנו נחבס את הבגד במים ונראה אם, למשל, אם אני שם ליטר מים כדי לחבס את הבגד, ואחרי שאני משרה את הבגד בליטר מים, אני מוצא ליטר פלוס רביעית, אז אני יודע שבבגד הזה נבלע יותר מרביעית דם, וכעת יצא ממנו רביעית. אז אם מתקבסת הכסות ויוצא ממנו רביעית דם, תמי, כלומר הבית תמי. ואם לאו, טהור. אם לא יוצא מהבגד רביעית דם, הבית טהור. אנחנו צריכים לציין, אנחנו יודעים שבבגד הזה נבלע רביעית דם. כעת אנחנו אומרים שלא יוצא ממנו רביעית. אני יודע שבבגד הזה יש חזותה דרביעית דם. נכון, זה לא יצא, אבל רואים בגד, נגיד עם קטם, דם ששיעורו היה רביעית, ובכל זאת הבית טהור. אנחנו נסתכל ברש"י, אם מתקבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, שבתחילה נבלע בו יותר מרביעית, והכניס הכסות לבית, הבית טמא, ויוצא ממנה רביעית דם, שאם ייתנו מים במידה, כמו אמרנו, ליטר מים, וימצאו רביעית יותר, זה המקרה שמתקבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם. ואם לאו, טהור הבית. הוא ממשיך רש"י, שלא ההיל על רביעית שכבר חסר בהבלעו בכסות, אבל הכסות תמי שתחילת נגיעה ברביעית מצומצם נטמעה. כפי שאמרנו מקודם, היה רביעית דם וקטני מיד, ואם לאו טהור. אף אגב דחזותה דרביעית איקה, שאדם שנשאר בבגד שאי אפשר לסוחתו נראה לנו בבגד, על מה? חזותה לאו מילתה היא. אז הסתירה ברורה. כעת נחזור לקטע שדילגנו, אבל רצינו להבליט הסתירה, שכאן יש חזותה דרביעית דם, וזה לא, זה לא מהווה בעיה של אוהל הטומאה. בשורה שלישית מלמעלה, רביעית דם שנבלעה בבית, הבית טמא, והמילה הבית טהור. שתי דעות פה, שתי מקורות, ולא פליגי. השניים האלו לא חלוקים זה על זה. מתי אומרים טמא? בכלים דהבו מעיקרה. כלים שהיו שם מקודם. בכלים דעתו לבסוף. כלים שהובאו לשם אחר שנבלעה. הכלים שהיו קודם, הם היו יחד עם הדם כשהוא עדיין הבן, בלי, לפני שנבלע. אבל כלים שהובאו אחר כך, אלו טהורים. ובכן, הסתירה שרב העלה, אנחנו ראינו אותו, מה ניתן לומר, לתרץ. אמר רב כהנה, ניקולי רביעות שנו כאן, בדם תבוסה דרבנן. הדם שעליו דובר פה הוא דם שיצא, רביעי דם שיצא מאדם שנהרג. הוא ספק אם הדם יצא בחייו או במותו. ולכן אנחנו יכולים להקל ולומר שאם יש רק חזותה של רביעי דם בבגד והדם עצמו הוא ספק, אומרים שאינו מטמא באוהל. אנחנו נסתכל ברשי, מכולי רביעיות של דם קל, כגון דם תבוסה בקיימלן שאינו מטמא באוהל אלא מדרבנן, דם תבוסה הרוג שיצא ממנו רביעי דם בחייו ובמותו, ספק כולה בחייו, ספק כולה במותו, בפרק תינוקת במסכת נידה. רבה רמי, ממשיכים בגמרא, סתירה שנייה. תנן, ממין הצובעין, ספיחי סטים וקוצה, יש להם שביעית ולדמיהן שביעית, יש להם ביעור ולדמיהן ביעור. הספיחים האלו הם עץ בעלמה, ובכל זאת, כלומר הם לא פירות, ובכל זאת כתוב שדינים של שמיטה תקפים בהם. שביעית כידוע, אם מוכרים או מחליפים פירות שביעית עם מזון אחר, המזון השני תופס קדושת שביעית, זה הכוונה, ודמיהן שביעית. ודין ביעור הוא קשור לעונה של אותם גידולים, בזמן שהם גדלים בשדה אז אתה יכול להשאיר אותם אצלך בבית, אבל אם הם קלים, הלשון הוא קלה לחיה מן השדה, אז אתה חייב לבאר אותם. אלמה, מה שרואים מכאן, עצים יש בהן משום קדושת שביעית, כמו שידוע אצל פירות, ירקות שגדלים, אני לא נכנס כאן לפרטי פרטים, אבל ששייך בהם באופן כללי דיני שמיטה גם על עצים, עץ. ורמיני, ואנחנו מעלים סתירה לכך, עלי קנים ועלי גפנים שגיוון בחווי על פני השדה, הוא יצר מהקנים, עלי קנים ועלי גפנים אוצר, זה בחווי על פני השדה, מה שכותב בחווי לעשות מהן מחבור, אוצר נימות החורף. לקטן, ממשיך הגמרא, אם הבן אדם לקט אותם לאכילה, יש מהם משום קדושת שביעית. לעצים, כחומר בעירה נגיד, לשם עצים, אין בהן משום קדושת שביעית, הוא יכול להנות מהם גם לאחר זמן הביעור, גם אם הם לא, הגידולים האלו לא נמצאים בשדה, אין בעיה, אין בהם קדושת שביעית, ויכול להנות מהם כמו שאמרנו לאחר זמן הביעור. אז הסתירה גלויה, עצים יש עם קדושת שביעית או לא? ומשני, אמר קרא לאוכלה, כך כתוב בעניין שמיטה, ומתי שייך קדושת שביעית? במי שנתו וביעורו שווין, כמו באכילה, אתה נהנה בזמן שאתה מחלה את המזון, אז על מזון, על פירות, ירקות, יש קדושת שביעית, זה תואם לפסוק, לאוכלה. זה למעט יצאו עצים שנתן אחר ביורן. עצים, מתי נהנים מעצים? עצים, מהם, נכון, מדליקים אותם, ומהם יוצרים גחלים. מהגחלים אני נהנה, העץ כבר אינו, הוא קלה. מהעץ, העץ הפך להיות גחלים. זה נקרא הנאה אחר, אתה נהנה מהגחלים אחר ביעור העץ. אבל אנחנו חייבים להוסיף, כי מקודם ראינו מה שנחשב עץ, וכן יש קדושת שביעית. זה נכון לגבי מיני צבעים. העצים שמהם יוצרים צבע, יש להם קדושת שביעית, כי הנעתן וביורן שווה. עכשיו, מה פירוש הדבר במציאות? יש מחלוקת רש"י ותוספות על כך. אנחנו נשאיר את זה בלי לפרט. מספיק לנו את ההגדרה הזאת. הנעתן וביורן בעניין עצים שמיועדים לצבע שווה וממילא, זה כמו אוכל וממילא נוחת עליהם קדושת שביעית. הגמרא שואלת, ואיקה עצים דמשכן, הנעתן וביורן שווה. עצים דמשכן זה עצים, עץ שמהם אנחנו יוצרים אבוקה לשם תאורה. אז מתי אתה נהנה מהם? לא אחרי שהופך להיות גחלים, בשעה שהוא בוער, הוא מאיר. אגב, אני ראיתי עוד בתוספות בדיבור המטריב העיקה, משכן לשון חום, עצים שמתחממים מולם. בכל אופן, עצים דמשכן הם הנעתן וביורן שווה, כך אומר הגמרא. אני קורא עוד פעם, ואיקה עצים דמשכן, דנתן וביורן שווין, אז למה לא חל עליהם קדושת שביעית? אמר רבה, ואנחנו ממשיכים לדף קוף בית עמוד א', סתם עצים להסקה הן עומדים. תוספות שציינו מקודם, סתם, הוא, יש גרסה או הסבר, סתם עצים דמשכן נמי להסקה הם עומדים, וההסקה הכוונה הנאה מהגחלים שנוצרו אחר שכבר קלה העץ. ולכן, מאחר שכן, לא נוחת עליהם קדושת שבי, כי הנעתן אחר ביאורן. רש"י בראש העמוד עושה לנו טובה, הוא עושה לנו סקירה מה, על מה למדנו. כותב רש"י, סתם עצים להסקה ניתנו ולא להעיר, הלקח עצים נינו ומעיקרה לא חל עליו שביעית, אבל ספיחי סטים סתמה לצביעה, הלקח חל עליו קדושה ועשיר לאחר הביור אף להסק. ועלי קנים וגפנים יש אוכלים אותם ויש שמסיקים אותם, הלקח פתר מחשבת לכיתה אז לינן, וזה מה שראינו במקור דלייד. ממשיך הגמרא, אמר רב קנה, ועצים להסקה תנאי אי. אנחנו עד עכשיו אמרנו שעצים להסקה הנעתן אחר ביאורן, ולכן עד עכשיו אמרנו אין עליהם קדושת שביעית, אבל הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. האם בגלל שהנתן אחר ביאורן מונע מקדושת שביעית מלחול עליהם? מחלוקת תנאים, דתניא, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה. רבי יוסי אומר, נותנים פירות שביעית לתוך המשרה ולתוך הכבוסה. לפני שנתקדם, ברצוני ללמוד רש"י בשורה הראשונה בשורות הקצורות, תנאי היא, אמרנו שעצים להסקה מחלוקת תנאים, איקה למד ימר סתם עצים להסקה ניתנו ולא חילה שביעית, אפילו העצים דמשכן. ואיקה למען דלת לי, לא מקבל את הקביעה הזאת שסתם עצים להסקה, אז אין לו את זה, וממילא והעצים דמשכן מהחילה, כי הנעתן וביאורן שווה, והם לא נמשכים אחר, נגיד, הכלל של עצים. חזרה, עוד בהמשך ברש"י, ראינו שהתנקם אומר, לא נותנים פירות שביעית למשהו, לכבוסה, לתוך המשהו, אין שורין פשטן ביין של שביעי, וכן אין מחבסין בגדים דהווה סחורה. המילה סחורה כאן הוא, יש לו משמעות רחבה יותר מעצם מסע ומתן או עסקים, אלא שימוש בפירות שביעית שאינו בהכרח לאכילה. חזרה לגמרא, מה הייתה מדרבנן, התנא קמא שאומר שלא להשתמש בפירות שביעית למשהו כבוסה, אמר קרא לא אוכלה, ומזה מדייקים ולא למשרה, לא אוכלה ולא לכבוסה. רבי יוסי אומר, אמר קרא לכם לכל צורכיכם, כאילו ניתנו פירות שביעית כולל כבוסה, ובכך אתה לא עובר על שימוש לא נכון בפירות שביעית. ורבנן נמי הכתיב לכם, למה הרבנן הגבילו ולא איתירו למשהו לכבוסה? תשובה, לכם מתי ניתן לכם? מתי? דומיה דלא אוכלה, ומי שנתו וביאור שוון. יצאו משהו כבוסה שנתן אחר ביאורן. לכן אסור להשתמש פירות שביעית למשהו כבוסה. רבי יוסי נמי הכתיב לאוכלה, רבי יוסי שכן מתיר משהו כבוסה, מה הוא לומד מאוכלה שלכאורה בא למעט, להגביל? אמר לך הוא מבא אלי לחדתניה, המילה לאוכלה שבאמת יש בה משום הגבלה, היא מלמדת את הדבר הבא. רק נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה. אז הוא אומר, הוא מבא אלי לחדתניה, דתניה לא אוכלה ולא למלוגמה. מלוגמה רש"י מביא לשון לועזי, משמעו רטייה או פלסטר. אז זה, למטרה הזאת לא משתמשים בפירות שביעית. ממשיך הגמרא, אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא לאוכלה ולא לכבוסה, אולי זה צריכים לאסור. כשאומר לכם, הרי כבוסה אמור שזה מותר. מה אני מקיים לאוכלה? לאוכלה ולא למלוגמה. שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות הכבוסה להוציא את המלוגמה? למה זה כן וזה לא? מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם. זה לצורך כולם. ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם, הוא לשם חולים. כמן אז להדתניה, לאוכלה ולא למלוגמה. לאכלה ולא לזילוף, זה להשפריץ, לפזר, נגיד יין, יין של שמיטה על הרצפה. יש לזה מטרה, אבל בעניין פירות שביעית, לא, לא לעשות את זה. לאכלה ולא לעשות ממנה אפיקטיביזם. אפיקטיביזם זה לגרום הקאה. אז מי התנא שעומד מאחורי הדבר הזה, המקור הזה, שממעט מלוגמה, זילוף ואפיקטיביזם? כמן כרבי יוסי. זה מסתדר עם התנא רבי יוסי. דאי כרבנן, אי כנמי, התנא היה אוסר גם כן משרה וכבוסה. אני רוצה יחד איתכם להתמקד בסיבה שהבאנו את כל הסוגיה האחרונה, דהיינו הנושא של עצים להסקה כמחלוקת תנאים. איפה רואים את זה באופן ברור, אופן מובהק? אני חושב שאנחנו נצליח לראות את זה בלימוד רש"י. דיבור המתחיל יצאו משרה וכבוסה. ראינו שיטת החכמים שאסור להשתמש בפירות שביעית למטרות האלו, שמשעה שמטילים פשטן או בגד ביין התקלקל ונבער, והנתו אינו אלא עד שלושה ימים וארבעה, עד שיהיה הפשטן שרוי וכן הבגד. והיינו תנאי, והנה המחלוקת תנאים שהזכרנו מקודם, דרבנן סברי, סתם עצים, סליחה, סתם פירות לאכילה, וחילה עלי הוא קדושת שביעית, כי למה נהיה לכל דבר שהנתו ביאור שווה חילה, אז על כאלו דברים חל קדושת שביעית. אילכך אפילו לקטן, כלומר הפירות, למשרה וכביסה, לא מעניה מחשבה להפקוי איסואן למבי כעלי קנים של התן לעצים תבישתרו. הזכרנו מקודם שלגבי עלי קנים הכל תלוי במחשבה, זה לגבי אותם דווקא, לא לגבי פירות. דהתה בניין עלי קנים סתמי ולאחי ולאחי, אבל פירות סתמן לאכילה, ומשעת יצירתן חיל קדושתן, כלומר קדושת שביעית חל על פירות. ותו לא מעני מחשבה להפקוי, ומחשבה אתה מחליט להשתמש בהם למשהו שאינו הנעתן ולא שווה, זה לא יפקיע קדושת השביעית מהם. ואסורים להשתמש בפירות למשה וכביסה, דאין אינים קדושת שביעית אלא הנע הדומה לאכילה. מה שמותר בדבר שיש בו קדושת שביעית זה רק הנה הדומה לאכילה, אבל מה שהוקבוסה זה הנה שלא דומה, ואי אפשר להשתמש בדבר שיש בו קדושת שביעית למטרה אחרת. וגבי עצים נמי, סתם עצים להסקה ניתנו, ולא חיילה, קדושת שביעית לא יחול על כאילו דברים, אפילו העצים דמשכן שמה שנתן וביאורן שווה. אז לפי החכמים שמדגישים המטרה הסתמי לדברים, כדי לדעת אם חל עליהם קדושת שביעית כן או לא, אנחנו מגיעים למסקנה שלפי החכמים סתם עצים שהם להסקה אומר לנו שלא יחול עליהם קדושת שביעית, אפילו אם אתה מתכוון להשתמש בהם כעצים דמשכן. ורבי יוסי סבר לא אמרינן, סתם פירות לאכילה ניתנו. ומהניה בהו מחשבה, המחשבה שלך, ההחלטה שלך מועיל כעלי קנים וגפנים, דרך הדליקטן הפירות למשלה הביא דבר שנתו אחר ביורו ולא חל עליו שביעית. וממילא גם כן לגבי עצים לא אומרים, לפי רבי יוסי לא אומרים סתם עצים להסקה וזה מפקיע אותם מקדושת שביעית, אלא תלוי אם אתה קוצץ עצים למשל לשם תאורה, לשם חימום, יחול עליהם קדושת שביעית. וזה שוב פעם אליבא דרבי יוסי. ובכך אנחנו הגענו לסוף השיעור, עד כאן שיעורנו להיום.